לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ח' באייר תשע"ח, באולפן בני טוקר. סערת הירי של הפזורה הבדואית בנגב, שם יורים באוויר, בכבישים, בצמתים. הירי הזה פוגע ומסכן את התושבים. נשוחח פה על העניין הזה עם ראש מועצת עומר, פיני בדש. גם על הסערה סביב הכרזות שמשווים את יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לאדולף היטלר, נשוחח פה עם יושב ראש צעירי הליכוד דוד שיין. עוד ביומן על פסקת ההתגברות, האם ביום ראשון ועדת השרים תאשר ואיזה פסקת התגברות, איזה מודל שלה. מסתבר שיש לפחות שלושה מודלים כאלה, נשוחח פה עם פרופסור סוזי נבות, שתמליץ על יסוד, חוק יסוד, חוק החקיקה. וגם על המפכ"ל המשטרה, האם יהיה עוד מפכ"ל משטרה דתי אחרי העידן של אלשיך, נשוחח פה עם נחי אייל, מייסד תוכנית מאמינים במשטרה, על ההשתלבות של הדתיים וההתקדמות שלהם במשטרת ישראל. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, הזנה רבה. וכעת לצילומים על הירי ביישובי הפזורה הבדואית, אנחנו משוחחים כעת עם ראש מועצת עומר פיני בדש, שלום לך.
שלום לך.
אז אתם מכירים את התופעה הזאת שנים רבות, האם אתה חושב באמת שמדובר על המשטרה שלא עושה די בנושא הזה?
אי אפשר להשאיר רק את המשטרה, את ההפצלה תתחיל ממשלת ישראל, תמשיך עם המשטרה ותסיים בבתי המשפט שהענישה שלהם מגוחכת. מה שראיתם אתמול בסרטון זה קורה המון המון, פשוט אתמול הסרטונים האלה קצת זעזעו את האנשים, אבל מה שהכי חמור שרואים בסרטונים האלה, שהם עושים את זה בראש חוצות, בכבישים ראשיים, בצמתים ראשיים, בלי פחד, פשוט לא סופרים אף אחד. ופה מילת המפתח שצריכים כולם להיכנס ללחץ ולהתחיל להבין שהתופעה היא קשה. אתה יודע, בימי שישי, העיריות פה מסביבנו בחתונות זה כמו בתרגילים גדודים, כדורים, לפני שבועיים כדור חדר פה לסלון באחד הבתים, וזה קורה אם מגיעים לפה הרבה ירי טועה, וזה לא גזרה משמיים, ואם רוצים, ואם מחליטים, אפשר לעצור את התופעה, גם בעצירה של כל האנשים האלה, משטרה ושבק, וגם בחקיקה שלבתי המשפט לא יהיה שיקול דעת מבחינת האנישה בפחות מכמה שנים בכלא. ואם זה יקרה, כל התהליכים האלה במקביל יקרו, אפשר, תוך כדי מאמץ מול ראשי הרשויות, שאגב אין להם שליטה בשום דבר. אתה נוסע בתל שבע, כבישים חסומים על ידי אנשים, אתה אומר לראש המועצה, מה קורה פה? אומר מה לעשות, הוא מודיע למשטרה, יש כבישים חסומים, תחשוב, שבאמצע תל אביב, מישהו באבן גבירול חוסם. אז מה? אז לא אומר לך משטרה, אנחנו נשים בהידברות לפתור את הבעיה. זה לא עובד, זה לא עובד. יש צריכה להיות פה נחישות, חוק הוא חוק, והוא לא יכול להיות סלקטיבי.
אפשר להוציא את הנשקים מהם? לקחת להם את הנשקים?
בוודאי, צריך אתה יודע, אני בסרטונים אמרתי למפקד המשטרה, תסתכל, אתה רואה מספרי מכוניות, מה הבעיה? חוץ מספרי מכוניות, תגיעו לאנשים. תשמע, יריות פה חופשי, אתה שומע. אתה שומע יריות, חתונה, תגיע, תעצור את האנשים, מה הבעיה? אגב, הם בעצמם, התושבים, וחלק מהמנהיגות שם, הם סובלים מהתופעה הזו של הירי, כי יש להם נפגעים, והם גם יורים אחד על השני בקטטות ביניהם, והם לא רוצים את הנשק הזה, צריך להיכנס ולהוציא את הנשקים. הם עושים מבצעים כאלה במשטרה, לא מספיק, הם מוציאים הרבה נשקים, ומוציאים, אבל האנשים, מבחינת הנישה, מצחיק. אפשר לעשות מבצע, ואפשר, ויש המון אנשים, אתה יודע מה, מספר לי תושב בתל שבע, שהוא רואה מזדה 3, שמוצאים 4 כלי נשק M16 ממנה, הוא מתקשר למשטרה, אומרים לו, בתחנה תבוא תגיש תלונה, הוא אומר, תגיד לי, אתם נורמלים, אני אבוא אליכם, יארגו אותי, הוא לא תבוא תגיש תלונה, הוא אלא בוא עכשיו, הנה, אוטו עומד, מוצאים 4 M16 מהבגז, לא מגיעים.
יכול להיות שהכנסת צריכה לחוקק בעניין הזה, אולי כן, חוקים או לאלץ את המשטרה.
צריכים להיות חוקים כאלה שאם בן אדם נתפס יורה בחתונה או יורה, הוא יורה מנשק גנוב או לא חוקי באמצע כבישים וזה, מינימום 5 שנות מאסר, אתה יודע מה? זה ירתיע. כי בן אדם כזה יבין שיתפס לשופט אין שיקול דעת, הוא לא יצא על תנאי ובטח לא ילך למעצר אוהל או במעצר בית.
ואתה סבור שמשהו יכול עכשיו להשתנות או שדברים יחזרו למה שהיו למרות הסרטון?
אני שמח שהסרטונים האלה קצת זעזעו את הציבור במדינת ישראל, כי זה בעצם תופעה מאוד שכיחה, ומישהו במקרה צילם והוציא את זה ויצר איזשהו זעזוע. מפה ועלה צריך למנף את הזעזוע הזה, ולידי חקיקה, לידי ענישה מוגברת, ולידי פעולות מוגברות כדי לעצור את התופעה הזאת.
נודה לך בשלב הזה, ראש מועצת עומר פיני בדש. תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה. גינויים במערכת הפוליטית בעקבות הפרסום של התמונה של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, שהוצג עם שפם של אדולף היטלר ברשתות החברתיות. אנחנו משוחחים גם עם יושב ראש צעירי הליכוד, דוד שיין. שלום לך.
שלום.
אגב, זה היה גם בעמוד הפייסבוק של צעירי הליכוד, גם שם, נכון? גינויים.
כן, התמונה עלתה אצלנו בעמוד כתגובה לאחד הפוסטים שלנו, וכמובן שברגע שראינו את זה, אז מחקנו וחסמנו את אותו אדם שפרסם את זה. אנחנו לא יכולנו שלא לגנות את זה גם ולא להגיב על זה בצורה פומבית, אז יצאנו בהודעת גינוי. שאני שמח שאחריו גם יצאו גורמים אחרים מהמערכת הפוליטית, בתוך הליכוד ובחוץ הליכוד, וגינו את זה. חשוב מאוד בעינינו למתוח איזשהו קו אדום שאסור לעבור אותו במצבים כאלה. כלומר, יכול להיות ויכוח ענייני גם בתוך הליכוד, זה בסדר, אנחנו מפלגה דמוקרטית, כמובן שאנחנו מעדיפים שזה יהיה בדלתיים סגורות ולא בתקשורת, אבל גם אם זה קורה, אז עדיין לגיטימי, אבל צריך שיהיה איזשהם גבולות שאסור לעבור אותם, כל שכן כלפי יושב ראש הכנסת, עם כל הרזומה שיש לא באופן אישי. אבל בכלל, כלפי כל בן אדם יהודי, אין מקום לעשות השוואות, לא להיטלר ולא להדפיק אליו שום סממן של הנאציזם.
ולגופם של דברים, כל האימות הזה שהיה בטקס הדלקת המשואות?
תראה, אימותים כאלה כליכודניק זה לא נעים לא לי ולא לאף אחד אחר. אנחנו תמיד מעדיפים את האחדות, תמיד מעדיפים שהדברים קורים באופן של שיח פנימי. אפשר שיהיו מחלוקות, זה בסדר, זה חלק מהעניין הפוליטי, אבל לצערי מדי פעם הדברים הגיעו גם לטונים צורמים, זה בסדר, עכשיו אנחנו כבר נמצאים אחרי זה, וכעת עלינו לאחד שוב כוחות, ושוב פעם לפעול אחד יחד עם השני, מתוך מקום של כבוד ובאופן של תודה, שמקיים את הערכים שלנו, של עוד ועד הרבה יתרים.
אבל מבחינתכם, יש לכם מישהו שאתם תומכים בו יותר או פחות בכל המערכת הזאת?
לא, תראה, זה לא עניין של תומכים בבן אדם כזה או אחר. אנחנו בסופו של דבר, המטרה
פריימריס,
שלנו...
לא?
כן, אבל המטרה שלנו בסופו של דבר, אנחנו לא נמצאים בימים של פריימריס, ואנחנו כצעירי ליכוד, כמוסד מאורגן בתוך הליכוד, התפקיד שלנו בסופו של דבר זה לחזק את הליכוד כמפלגה, כתנועה, לחזק את המקום של הצעירים בתוך התנועה, להשמיע את הקול שלנו בדברים שנוגעים אלינו ובנושאים אידיאולוגיים כאלה ואחרים, כמו שאנחנו עושים, אבל אנחנו לא באים לקחת צעד בתוך הדבר הזה, כל שכן לא באופן פומבי ותקשורתי, אנחנו אין לנו רצון ללבות יותר את האש, להפך, אנחנו רוצים להביא לאחדות בתוך התנועה.
אז מה בעצם אתם חושבים שראש הממשלה היה צריך לדבר בטקס?
תראה, אני חושב שכולם הסכימו שראש הממשלה צריך לדבר בטקס, זה גם, זה היה מוסכם על כל הצדדים. ראש הממשלה זה ראש הממשלה, וכמובן שהוא מגיע לטקס כזה או כל טקס אחר, אין מקום, כלומר יש מקום שראש הממשלה גם ידבר, וזה בסדר וזה לגיטימי. בסופו של דבר הוא ראש הממשלה שלנו, אסור לשכוח את זה.
ואתם ככה מתכוננים בפעילות שלכם בימים אלה לכל מיני תרחישים אפשריים?
אנחנו כרגע מתכוננים יותר, האמת, לקראת המושב הקרוב, שיפתח בשבוע הבא. אנחנו כבר, אתה יודע, יש כל מיני הצעות חוק שכבר עלו בעבר, שאנחנו מתכוונים לקדם אותם גם במושב הזה, כמו נושא של הריבונות כמובן, וכמו נושא זכות העמידה בבג"ץ, תיקון זכות העמידה בבג"ץ. ויש לנו עוד מספר הצעות חוק שאנחנו עובדים עליהם היום, שאנחנו מתכוונים באמת להעלות אותם במושב הקרוב.
מה זה עובדים? אתם לא חברי כנסת?
אנחנו לא חברי כנסת, אבל יש לנו, כמו שאמרתי, יש לנו את האג'נדה שלנו, שאנחנו מאמינים בה, ואת האידיאולוגיה שלנו.
אתם עושים לובי, לוביסטים? אתם לוביסטים בכנסת?
אנחנו לא לוביסטים, אנחנו לוביסטים של אידיאולוגיה. אנחנו בסופו של דבר כוח פוליטי, אנחנו נמצאים בתוך המערכת הפוליטית, וכן, אני חושב שזה לגיטימי שאם יש הצעת חוק שאנחנו מאמינים בה, ואם יש נושאים שחשובים לנו, אז כן, גם לקדם אותם במסגרת הכנסת, ולהשתמש בכוח שלנו אל מול חברי הכנסת מהליכוד.
כן. אגב, סתם מעניין אותי, לא יכלתם להשתמש בכוח שלכם כדי למנוע את כל הפולמוס האימות הזה התקשורתי? סביב הדלקת המסורות, סביב הטקס?
נעשו דברים, גם בעיקר מאחורי הקלעים, וזה המקום להשאיר אותם שם.
הבנתי. טוב, אנחנו נודה לך על הדברים.
תודה רבה. מה שחשוב להגיד בסופו של דבר, זה שיש לנו מדינה נפלאה שחוגגת 70 שנה, ואנחנו שמחים וגאים במה שהשגנו ב-70 שנה, ויש לנו עוד דרך ארוכה, ובעזרת השם עוד נגיע למקומות גבוהים יותר וטובים יותר.
אז נודה לך על הדברים, יושב ראש צעירי הליכוד דוד שיין, תודה רבה לך.
בשמחה.
תודה. פסקת ההתגברות שתובא ככל הנראה בשבוע הבא להצבעה בוועדת השרים לענייני חקיקה, הצעת החוק על ידי השר נפתלי בנט, אנחנו רוצים לשוחח בסוגיה הזאת עם פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במסלול האקדמי במכללה למנהל. שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, רצינו ככה לשמוע ממך איך את רואה את הצעת החוק הזאת, פסקת ההתגברות, השנויה במחלוקת ככה פוליטית, כמו שצריך לומר.
קודם כל אולי צריך להבהיר לציבור שאין פסקת התגברות אחת. יש שלושה מודלים ושלושה נושאים שנמצאים על סדר היום. וכשאומרים לנו פסקת התגברות, נדמה לי שאף אחד לא יודע בדיוק למה הכוונה. וזה מעניין משום שהדברים לא נאמרים במפורש. יש אפשרות אחת, יש אפשרות שנייה ויש אפשרות שלישית. ולכולם קוראים בתקשורת פסקת התגברות. אז אני לא יודעת מה יעלה ביום ראשון. האופציה הראשונה, לפי סדר הופעתן, אני אומרת בתקשורת, זה בעצם להעתיק משהו שכבר קיים אצלנו בחוקי היסוד, משהו שקיים בחוק יסוד חופש העיסוק, ולהעתיק אותו לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואולי אני אסביר את זה במילה למי שמקשיב ואיננו משפטן.
כן.
יש במדינת ישראל חוקי יסוד שעוסקים בזכויות אדם. יש חוק יסוד קטן שעוסק בחופש העיסוק, וזה הזכות שלך לעסוק בכל מקצוע, למשל להיות עיתונאי, והזכות של כל אחד מאיתנו לעסוק במקצוע שלנו, אבל זו זכות קטנה משום שהיא באמת תמיד מוגבלת. אנשים לא עושים את מה שהם רוצים, הם תמיד מוגבלים. למשל, גם אם אני מאוד רוצה להיות רופאה, אני לא יכולה להיקרא רופאה, אלא אם עברתי בחינות ולמדתי וכן הלאה, ולכן הזכויות האלה מוגבלות, ואדם לא יכול להיקרא מהנדס בגלל שהוא יודע לבנות יפה בלגו. ולכן הזכות הזאת היא תמיד מוגבלת, והיא לא נמצאת בכלל על סדר היום שלנו. חוק יסוד השני, יש לנו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמדבר על זכויות הרבה יותר חשובות ומרכזיות בחיינו. זה קודם כל הזכות שלנו לכבוד האדם, הזכות שלנו לחיים, לחיות בכלל, הזכות שלנו לחירות, להיות חופשיים. ובמסגרתה יש גם כמובן הזכות לקניין, הזכות שלנו להחזיק ברכוש, ונבלעו בתוכה בפסיקה של בית המשפט גם זכויות כמו הזכות שלנו לשוויון, כולנו שווים וכיוצא באלה. עכשיו, ברור לכולנו שהזכויות האלה שהן מופיעות בחוקי היסוד אינן זכויות מוחלטות. זה לא שלך ולי יש 100% מהזכות. המדינה, הכנסת, יכולה להגביל את הזכויות האלה, כל הזמן לפי הצרכים שלה. וטוב שהיא עושה את זה, משום שאם לא יגבילו אותך, זה אומר שחופש הביטוי שלך יהיה מוחלט, וזה אומר שאתה יכול לפגוע בי, למשל בהתבטאויות, ולהפך. אם הזכויות יהיו מוחלטות למישהו אחד, אז מישהו אחר ייפגע. ולכן כתוב בחוקי היסוד האלה בשניהם, שהמדינה רשאית להגביל בחקיקה את הזכויות האלה, לפגוע בזכויות האלה, בתנאי שהיא עושה את זה למטרה שהיא ראויה, ובתנאי שהפגיעה היא מידתית. וזאת מה שאנחנו קוראים, בעצם אלה הכללים להגבלת זכויות בישראל. מותר לכנסת לחוקק חוקים שפוגעים בזכויות אדם. מותר לה. זה לגיטימי. אם יש לה מטרה ראויה, ואם הפגיעה היא מידתית. עכשיו, מה קורה כשהכנסת רוצה לחוקק חוק שהוא לא מידתי? למשל, שהוא פוגע יותר מדי בזכויות. בצורה קשה מאוד. למשל, נניח לכלוא את המסתננים או את מבקשי המקלט, מבלי לשפוט אותם. לקחת אדם ברחוב, לא משנה איך הוא נכנס אלינו, ולהכניס אותו לבית סוהר לשלוש שנים, או למשהו שנקרא מתקן כליאה לשלוש שנים. זה חוק, ושבית המשפט אמר עליו, הפגיעה בזכויות האדם היא לא מידתית. ולכן בית המשפט, מכוח חוקי היסוד האלה, מבטל חוקים של הכנסת, בצורה מאוד מאופקת ומאוד קטנה, ועד היום בוטלו קרוב ל-18 חוקים בתקופה של למעלה מ-20 שנה. עכשיו, מה שהכנסת מבקשת בפסקת ההתגברות, זה לאפשר לה לפגוע בזכויות אדם בצורה לא מידתית, ואולי לתכלית או למטרה לא ראויה, בלי שבית המשפט יבטל את זה. ולזה קוראים התגברות. זאת אומרת, זה האפשרות של הכנסת לחוקק חוקים שהם לא טובים במובן הרחב של המילה, שהם פוגעים בזכויות בצורה קשה, בלי שבית המשפט יוכל לבטל. ואם היא עושה את זה ברוב של 61, אז הרעיון הוא שהיא מתגברת על הדרישה שהחקיקה תהיה טובה. וזאת פסקת התגברות שקיימת בחוק יסוד חופש העיסוק, אבל לא קיימת בכבוד האדם וחירותו, ומה שרוצים זה להעתיק אותה. זאת האופציה הראשונה, אולי עליה מדבר השר בנט, יכול להיות שעליה הוא מדבר, אינני יודעת, הוא מדבר על התגברות ב-61, אז אני מניחה שמה שהוא מבקש להביא ביום ראשון, זה פסקה שמועתקת מחוק יסוד חופש העיסוק, אל תוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ותאפשר לכנסת לחוקק חוקים שפוגעים בזכויות הבסיסיות של בני האדם, למטרה שהיא איננה מטרה בהחלט תמיד ראויה, ובצורה שהיא לא מידתית. ברוב רגיל, שהוא רוב קואליציוני. זאת האופציה הראשונה.
כן. והשרה שקד אבל אומרת שעוד לפני המהפכה החוקתית, גם כן לא היו הרבה חוקים שפגעו בזכויות אדם. זאת אומרת, היא אומרת שהיא לא חוששת שזה יביא לפגיעה בזכויות אדם.
תראה, אני מחזיקה את הכנסת תמיד בתור המוסד המחוקק, ומחויב לנו, לכל האזרחים, הוא מייצג את האזרחים, ואני מאוד מקווה שהכנסת תשמור תמיד על חקיקה שהיא איננה חקיקה שפוגעת בזכויות אדם. אבל מה שיש כאן זה פוטנציאל, ואנחנו לא יודעים מהי הכנסת של מחר ומהי הכנסת של מחרתיים, אבל בואו נדמיין כנסת כלשהי, שהיא מחזיקה 61 מנדטים, זאת אומרת, הקואליציה מחזיקה 61 ידיים. והמשמעות של 61 או של קואליציה קטנה זה שהכוחות הקטנים שמרכיבים אותה, למשל מפלגות קטנות, שהן מפלגות מיעוט, מקבלות המון כוח. והן אומרות, נניח לראש ממשלה כלשהו, תשמע, אם אתה לא תחוקק את החוק הזה שאני רוצה אותו עכשיו, אז אני יוצא מהקואליציה. והתוצאה יכולה להיות שבגלל לחץ מן הסוג הזה, תחוקק חקיקה שפוגעת בעיקרון של שוויון, שהיא פוגעת בעצם בזכויות בסיסיות אחרות, אולי בחופש הביטוי, והיא לא תתחשב במיעוטים. ובואו ניקח את הקצה השני, נניח שתהיה מפלגה, זאת אומרת, נניח שתהיה ממשלת לצורך העניין לא ימין, לצורך העניין ממשלת שמאל, והיא תהיה מורכבת ממישהו שיגיד, תראה, אתה לא תגייס את החרדים בכוח, אנחנו נצא מן הקואליציה. זה דבר שאני לא חושבת שזה יכול להיות במדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים למנוע מראש את האופציה הזאת, האפשרות הזאת, לגבי כנסת עתידית. גם אם תמיד נניח ונקווה, כמו שאמרה שרת שקד והיא צודקת בעניין הזה, שהכנסת לא תשמש או לא תשתמש בסמכותה לרעה. פס... פסקת התגברות בחוק יסוד כבוד האדם, זה אומר מבחינתי שאנחנו בכלל יכולים להתגבר על הזכות הבסיסית הזאת של כל אחד מאיתנו. ואת תשכח, מני כל אחד מאיתנו תמיד מיעוט בקונסטלציה מסוימת. ופסקת התגברות כזאת יכולה לאפשר לרוב לפגוע במיעוט.
לדעתך היועץ המשפטי לא יאשר את זה?
תראה, גם אם היועץ המשפטי לא יהיה, היועץ המשפטי הוא היועץ המשפטי של הממשלה. הוא יכול לומר לממשלה, אני מתנגד לחוק הזה, ואם אתם
תחזיקו אותו, אני 70, לא יגן עליכם. או שזה יהיה על ידי 70, או שזה רק באמצעות רוב של 70.
רגע, תכף נדבר על הרוב של 70, זה בכלל לא האופציה הראשונה. לא על זה מדובר, זה האופציה השלישית. עכשיו נדבר על האופציה השנייה שכולם דיברו עליי, אם תרשה לי, וזה המודל שנקרא המודל הבריטי, שדיברו עליו, אולי ירד מהפרק ואולי לא. וזה משהו אחר לגמרי, זה לכתוב בחוק שרק הכנסת יכולה לשנות או לבטל חוקים. זאת אומרת, זה לקחת מבית המשפט העליון, מבית המשפט העליון בשבטו כבגז, את האפשרות בכלל לבטל חוקים במדינת ישראל. זאת אומרת שלא משנה איזה חוק יחוקק, גם חוק שאומר שהכנסת לא תכהן 4 שנים, אלא תכהן 40 שנה, כמספר השנים שהלכו בני ישראל במדבר, גם חוק כזה בית המשפט לא יוכל לבטל. עכשיו, זו אופציה מאוד בעייתית, ומבחינתי היא קיצונית מאוד. אני יודע שהשר בנט עצמו אמר שזו אופציה קיצונית שמבחינתו לא עליה מדובר. אבל היא עלתה על סדר היום, יש הצעת חוק כזו, ואני לא יודעת אם היא לא תחזור ביום ראשון.
אוקיי.
ועכשיו נדבר על האופציה השלישית, שזה חקיקתו של חוק יסוד חדש, שמסדיר את יחסי הרשויות, את הכנסת,
מה שנקרא חוק יסוד השפיטה.
חוק יסוד החקיקה.
יסוד החקיקה, כן.
וזאת אולי הזדמנות טובה מאוד להעביר את זה. כבר 20 שנה, למעלה מ-20 שנה מנסים להעביר את זה, ולא מצליחים. ואם על זה מדובר, אז זה כבר לגמרי אופרה אחרת, ואני חושבת שזה חוק יסוד שמאוד חשוב למדינת ישראל וראוי לחוקק אותו. מה חוק היסוד הזה אומר? קודם כל הוא אומר שלמדינת ישראל יש בעצם חוקי יסוד עליונים. חוקי היסוד שלנו הם בעצם החוקה שלנו. וגם הם יחוקקו חוקי יסוד חדשים, למשל חוק יסוד ערכיה של מדינת ישראל, אלה יהיו פרקים בחוקה של מדינת ישראל. הם יהיו משוריינים, לא ניתן יהיה לבטל אותם ולשנות אותם ברוב רגיל של 2, אלא צריך יהיה רוב גדול כדי לבטל, נניח רוב של 61 או אולי אפילו למעלה מזה. יהיה כתוב בחוק יסוד החקיקה שבית המשפט העליון הוא מוסמך באופן רשמי לבטל חוקים שמנוגדים לחוקי היסוד, מוסמך לבטל, זו סמכות שהיום לא קיימת. אגב, אפשר להתווכח אם זה צריך להיות בית המשפט העליון, בהחלט אפשר לחשוב על מודל של הקמת בית משפט לחוקה, אבל זה לא עולה על סדר היום, אני לא נבלת מזה, זה לא עולה על סדר היום, כרגע מדובר על בית המשפט העליון שלנו כפי שהוא כיום, בשבטו כבגץ. ואז יהיה כתוב שהכנסת יכולה לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בג"ץ במקרים מיוחדים וברוב גדול, דהיינו 70 או 75, כדי להבהיר לציבור שלעיתים מותר לכנסת ככנסת שמייצגת את כל העם, לא רק מחצית, לא רק רוב קואליציוני, אלא כנסת כולה, לא הבדל של קואליציה ואופוזיציה. יש לפעמים צרכים שהם צרכים לאומיים מאוד חשובים, לגביהם אין מחלוקת פוליטית. ולכן מותר לכנסת לחוקק חוקים שפוגעים בצורה לא מידתית, נניח בזכויות שכתובות בחוקה, או משנים הסדרים אחרים בצורה מנוגדת לחוקה. וזאת פסקת התגברות לכל החוקה, לכל חוקי היסוד, ברוב של 75 או 70 וזאת האופציה השלישית בעצם המוזכרת. כך שמה יעלה ביום ראשון אינני יודעת, אבל לפחות אני מלא שהציבור יוכל להבין קצת יותר טוב.
את מעדיפה שזאת תהיה האופציה השלישית שהצגת?
תראה, לי לא ניתנה ההזדמנות לבחור. זו החלטה...
לא, אני אומר, את מעדיפה, ככה את אומרת.
תראה, אני חושבת שהאופציה השלישית היא טובה למדינת ישראל, גם בהינתן, שוב, גם כלפי העתיד. את החוקה שלנו צריך להשלים, ויפה שעה אחת קודם. נדמה לי שאולי יש הזדמנות לעשות את זה. משרת משפטים שהיא ממש, מה שנקרא, היא באה לעבוד והיא מחויבת למערכת המשפטית, גם אם יש כאלה שיחלקו על דעה כזאת או עמדה אחרת. אבל הרעיון הוא שיש הזדמנות לחוקק את חוק יסוד החקיקה. לבסס את הסמכות לביטול חוקים, לכתוב באיזה מקרים בית המשפט יכול לבטל חוקים. לכתוב את כל הדברים האלה שאצלנו לא כתובים היום, ויש על זה ויכוח, ובגלל זה יש ויכוח. אבל כשאומרים התגברות, הציבור צריך לדעת שבעצם יש סוגים שונים של התגברות ובעצם מודלים שונים. אני לא רוצה כנסת כל יכולה, לא בגלל שהיא לא טובה, אלא בגלל הפוטנציאל שתמון באופציה הזאת. אנחנו לא צריכים לאפשר את זה. אין לנו איזונים ובלמים אחרים. לא כנסת שיכולה לחוקק כל חוק העולה על רוחה, וברוב קואליציוני רגיל היא יכולה לעשות דברים שהם מאוד בעייתיים, שבמדינה אחרת זה היה נבלם בגלל איזונים ובלמים שלא קיימים אצלנו.
אנחנו נודה לך על הדברים שהחכמת אותנו, פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במסלול האקדמי במכללה למנהל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
והנה שוב מדברים כבר על המינוי של המפכ"ל הבא אחרי אלשיך, כבר מציגים את המועמדים השונים. היה לנו עכשיו מפכ"ל דתי עדיין, אנחנו עכשיו רוצים להתעניין האם יש סיכוי למפכ"ל נוסף בעתיד משורות הציונות הדתית. אנחנו משוחחים כעת עם נחי אייל, מייסד התוכנית מאמינים במשטרה. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז אתה ככה ייסדת תוכנית שקוראת לצעירים דתיים להתנדב למשטרה, להגיע לקצונה. איך אתה רואה באמת את ההתקדמות, את התוכנית שלך, כמי שיכולה להצמיח בעתיד עוד מפכ"ל חובש כיפה?
התוכנית במהלך שנות קיומה גייסה למשטרה למעלה מ-100 שוטרים, חלקם כבר מכהנים כקצינים, חלקם נמצאים בתוך מהלך קורס הקצינים, ורבים מהם בתפקידי פיקוד בכירים יותר, בכירים זוטרים יותר, בתחנות ברחבי הארץ. החבורה הזאת שגויסה היא חבורה איכותית מאוד. אני חושב שהיום במשטרה יש הערכה מאוד מאוד רבה לשוטרי התוכנית, לתוכנית עצמה, וכמובן בעזרת השוטרים שמכהנים, ובהחלט אני צופה שבעתיד הציונות הדתית תהיה, כבר היום אני חושב היא כזאת, אומנם בממדים קטנים עדיין, אבל בעתיד זה הלך ויגבר, והציונות הדתית תהיה חלק אינטגרלי משורות משטרת ישראל, וממילא גם הסיכוי להצמיח שוטרים לתפקידי פיקוד וקצונה בכירים יותר, היא קרובה יותר. דרך אגב, יש היום ניצב דתי שמכהן כמפקד מחוז תל אביב.
ששמו? התקלתי אותך.
כן, ברח לי השם, אני בשמו קצת חלש, אבל יכול להיות איזה יבוא לי. היום מפקד מחוז דרום, ועכשיו הוא עבר להיות מפקד מחוז תל אביב. בכל אופן, אז כך שהנושא של דתיים בתפקידי קצונת בכירים הוא רזיון שהופך להיות יותר ויותר מקובל ונפוץ, ואני מוכרח לציין שבמקביל, אולי בעקבות התוכנית של מאמינים במשטרה, קצב הגיוס של דתיים במשטרת ישראל גבר גם לא דרך התוכנית, כך שהיום מתגייסים הרבה יותר בני הציונות הדתית למשטרת ישראל. אם בעבר היה קשה לייצר מניין מתגייסים בבית הכנסת ולשכת בבסיס הגיוס, הרי שהיום יש כמה וכמה מניינים, והתופעה הזאת של, אנחנו מדברים על תפקידי הליבה של המשטרה, על התפקידים בתחנות, על התפקידים שבהם יש את הממשקים בין השוטר לבין האזרח, כי בתפקידים תפקידי מטה יש אחוז דתיים לא קטן, אבל אני מדבר דווקא על תפקידי הליבה, על הסיירים, על הבלשים, על החוקרים, אלו שנותנים את השירות ואת המענה לאזרח בשנייה שהוא פונה, הראשונים שמגיבים לו, ופה אנחנו רואים באמת גידול מאוד משמעותי בגיוס של בני הציונות הדתית, וכמו שאמרתי, אני מניח שככל שיש יותר אנשים בתוך המערכת, הסבירות והסיכוי שהם יצמחו ויגיעו לתפקידי פיקוד וקצונה, הם עולים וגדלים.
וסתם מעניין אותי, איך מקבלים אותם בסביבה הטבעית שלהם? להבדיל, לא להבדיל הרבה הבדלות, אבל בכל זאת מי שקצין בצבא, יש ככה הרצה טבעית, איך מקבלים את הצעירים שלנו בוחרים את העניין הזה של להתקדם במשטרה?
אז התגובות הן טובות, אפילו חלקם אני יכול לומר נלהבות. יש לא מעט תחנות, מפקדי תחנות שפונים אלינו, אומרים תביאו לנו עוד חבר'ה כאלה, אנחנו רוצים. יש מטבע הדברים, חבר'ה שהם יותר בולטים, חבר'ה שהם פחות בולטים, אבל בסך הכל יש תגובה מאוד מאוד חיובית אל בוגרי התוכנית.
אני מדבר על תגובה מצד היישובים, מצד המקומות שבהם הם גרים, איך מקבלים את הבחירה שלהם להתקדם במשטרה, בסביבה הטבעית שלהם, ממנה הם באו.
אני חושב שתגובה מאוד מאוד בולטת הייתה בהבחנה בין שני הפינויים שנעשו בעמונה. בפעם הראשונה אנחנו זוכרים כולנו את האלימות ואת המפגעים שהיו שם והמאבקים בין השוטרים לבין המפגינים. לעומת זאת, בפינוי השני שהיה, היו שלטים על הדלתות של הבתים, השוטרים הם אחינו, אם אתה מתכוון לפגוע בהם, אז אנחנו מבקשים לך לעזוב את המקום. ואכן, בפעם השנייה, אלימות בין השוטרים לבין התושבים לא הייתה. תראה, אתה יכול להבין שברגע שמגיע ליישוב נניח כמו אלי, שוטר בשבת עם הניידת, או שניידת יוצאת, הוא יוצא לעבודה בשבת עם הניידת, והסביבה הקרובה רואה את זה, והם יודעים שמדובר בשכן, קרוב, ואהוב, חבר, ככה ודאי שמחברים ומחבקים ומחזקים, והתהליך הזה קיים כמעט בכל יישוב שבו יש שוטרים מהתוכנית שגרים בו ומשרתים בתחנות.
טוב, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, ונקווה באמת שעוד ועוד אנשים יתקדמו בארגון משטרת ישראל, ויהיה לנו עוד מפכלים דתיים. נודה לך, נחי אייל, מייסד.
אם תרשה לי עוד לציין שלאחר שנים רבות, יש היום במשטרת ישראל גם רב שהוא ציוני דתי, שכיהן בתפקידה הקודם כראש תוכנית מאמינים במשטרה.
רב ראשי אתה מתכוון? רב של משטרת ישראל?
הרב הראשי למשטרת ישראל, הרב רמי ברכיהו. והוא עושה שם עבודה מדהימה בכל מה שקשור בפעילות של יכולת של חיבור דתיים ועבודת שוטרים, ואין ספק שגם זה תורם את תרומתו לכך שהיום יותר ויותר שוטרים דתיים יכולים להיות בתפקידי השטח עם גיבוי וליווי ומתן מענה לצרכים שלהם.
יפה, אז נודה לך שוב על הדברים, נחי אייל, מייסד התוכנית מאמינים במשטרה, תודה רבה לך.
תודה בני ותודה למאזינים.